אז עברנו את שלב הפתיחה, זאת אומרת הצגה בסיסית של הדבר המרכזי, והוא בעצם שאנחנו עוסקים, האמונה שלנו הוא באל המתגלה, באל שחודר לתוך החיים שלנו, מתפרץ לתוך החיים שלנו, מכתיב לנו את האג'נדה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו, אם היינו חושבים מעצמנו, אז היינו נשארים עם העמדה הפילוסופית, כלומר עם הדף של הפילוסוף. אם אני מתחיל לחשוב על כל הדברים מעצמי, אני מגיע אולי לעמדה פילוסופית, אבל מה לעשות שיפריעו לי לחשוב באמצע, ופתאום חדרו לתוך החיים שלי, התפרצו לתוך החיים שלי, טרח פנימה, ושיבשו את כל המחשבה שלי, משום שבעצם עם כל הספקולציות שלי על השלם המוחלט וכולי וכולי וכולי, שזה ספקולציות יפות מאוד, אבל עם כל זה קורה פה משהו אחר, ואני חייב להיות כפוף לסיפור הזה, לסיפור, למסורת שקיבלתי, שהאל התפרץ לתוך חיינו, הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו תורה, כל המערכת יחסים המיוחדת הזאת של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ולכן העסק הזה מקבל תפנית אחרת, ושמפלה ולפלינו אני ועמך, אנחנו הופכים להיות הפרטנרים הידועים בציבור של הקדוש ברוך הוא, ולכן העסק נראה אחרת. אבל כמובן שכל זה תלוי בזה שאני מקבל על עצמי את מה? את המסורת הזו של הסיפור. כלומר, הכל בנוי על זה שבאמת הסיפור הזה הוא משהו שהוא נכנס אליי. ובעצם מה שאני רוצה להסביר, שהפסקאות הקרובות נועדו לאשש את תפיסת המסורת. עכשיו אני אומר, קודם כל, כפי שאמרתי לכם כבר בעבר, כשהספר נכתב, אז רוב העולם הדתי, או כל העולם הדתי, החזיק במסורת הזו, כן? בין הנוצרים, בין המוסלמים, בעצם קיבלו את התזה הזו. בעצם מי שלא קיבל אותה, זה מי שלא היה חלק מהמסורת הזו מבחינת הסיפור העצמי שלו, מה שהוא סיפר לעצמו על עצמו. וזה העולם הפילוסופי, העולם היווני, אבל ברמה העקרונית, לא ההיסטוריה לא התפצלה בין ההיסטוריה של הדתיים וההיסטוריה של הלא. כן? זה היה הסיפור שסיפרו לעצמם. ובעצם מה שלדעתי כתוב פה בהמשך זה שוב ניסיונות לאשש את הנרטיב התנכי. אז אנחנו בעמוד תתוו, זה ממש הרבה, פסקה ממדלת. אף זה תמוע, אומנם יש לכם עניין ברור מבריאת העולם. זאת אומרת, האם יש לכם איזשהו, עכשיו, הנושא הזה, דרך אגב, סתם בסוגריים, הנושא הזה נקרא בשפה המקצועית של הסוגיות, זה נקרא פיריודיזציה. פיריוד, זה תקופתיות, כן? איך אתה, אתם יודעים שהנושא הזה של ממתי סופרים, איך סופרים, מה הספירה, למה הספירה, מה נקודות הציון, איפה נקודת האפס שלך, זה נראה משהו נורא פשוט, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, משום שבאמת זה אומר איך אתה, מה קנה מידה שלך. אתם יודעים, כל מפה, באמת, אחד הגורמים, אחד הגורמים החשובים ביותר, זה באיזה קנה מידה המפה הזאת נמצאת. משום שבכל זאת זה משנה אם זה קנה מידה כזה או קנה מידה אחר. אז יש דברים שהם לכאורה, זה לא התוכן של המפה, זה רק קנה מידה שלה, אבל הוא, או למשל, איך אתה מצפיל את המפה? איך אתה מסתכל על המפה? איזה אוריינט, טוב, בשפה המקורית זה נקרא אוריינטציה, אתם יודעים, אוריינט זה מזרח דווקא, כן? בעבר לא צפון היה בראש העניינים, אלא אוריינט, המזרח היה בצפון, כן? המזרח היה בצפון. הצפון היה במזרח, והמזרח היה הבנתם. אז איך אתה מארגן את ההסתכלות שלך? זה אוריינט, זה מזרח. ואוריינטציה, כשאומרים אתה ששבוע אוריינטציה, אם שמעתם על זה שאוריינטציה, בישיבה פה עוד לא עושים שבוע אוריינטציה, זה לא עד כדי כך אקדמי פה ברוך השם. אבל במוסדות אקדמיים שלומדים נניח רפואה, אז יש אוריינטציה, או שהולכים באיזשהו קורסים, יש אוריינטציה. מה זה אוריינטציה? להתמצא מי נגד מי, כמה כמה, מתי, אוקיי, התמצאות. אז ההתמצאות הזאת היא תלוי לאיך אתה מתכוון. אז גם הזמן, איך אתה קוצב את הזמן, איך אתה סופר את הזמן, היא דבר מאוד מאוד מרכזי מבחינת המבנה, המסגרת שאנחנו מתחמים את הזמן, יוצרים מסגרות של זמן, זה דבר מאוד משמעותי, כי זה מה שמארגן לנו את החיים בסופו של דבר, זה מה שמייצב אותנו. אז גם פה, כן, אנחנו רואים שכל מיני, כן, הנצרות ניסתה לאפס את הזמן עם לידתו של ישו, נכון? האסלאם מאפס את הזמן עם הגירתו של מוחמד ממדינה למכה, נכון? או ממכה למדינה, לא זוכר. ממדינה למכה, אוקיי? אז זה אסלאם ההג'רה, ההגירה, כן? שעוברים. אז כל דבר, כל מיני דברים מאפסים את העולם בשלב מסוים. התורה מאפסת את הספירה למה? ליציאת מצרים, רק בהפטרה של אתמול קראנו, היא ב-80 שנה ו-400 שנה יצאת מישראל, נכון? זה איפוס, ליציאת מצרים, למתן תורה, יש כל מיני איפוסים, אנחנו היום לא מתאפסים ליציאת מצרים, אנחנו מתאפסים לבריאת העולם, זה מה שאנחנו עושים היום, אבל אתם יודעים שהיו, היה איפוס לשטרות, כל מיני איפוסים שיוצרים איזשהו נקודת אפס. אז אבזת אמר, אמנם יש לכם עניין ברור מבריאת העולם. אמר, חבר, אכן רק למניין זה אנו מונים, אין מחלוקת בזה בין יהודים מן ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש, כמובן שזה לא נכון, אבל בכל זאת לא נורא. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים ש כל מי שקצת יודע בעניינים האלה, אז העסק קצת יותר מורכב מזה. איפה זה נכנס להלכה, ואז כולם כבר מתחילים קצת להכיר את זה, זה בנושא הזה של שנות השמיטה. שם פתאום יש דיונים וכולי, אבל מי שכתב על זה עוד בימי הביניים זה רבי מנחם עזריה מן האדומים דה רוסי, והוא כתב על זה, אבל נניח, בסדר? וכמה אתם עונים, בסך הכל 90% יש הסכמות, בסדר? וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם? אז הוא אומר פה 4,500 שנה, כמובן שתוסיפו לזה עוד את ה-400 שנה, כי הוא ידע לעשות את החשבון. הוא כותב כאילו שהוא כותב את מה, את הסיפור של מי? של נשי מלך כוזר, ולכן אם תוסיפו את מה שעבר מאז עד לפני, כן, מספרים, כי לפני, נכון, אתם זוכרים תחילת הסיפור. זה היה בשורה הרביעית של הספר, טענות שטענה חבר לפני כ-400 שנה, אוקיי? ויש לזה אפילו הערה אחת בעמוד הראשון של הספר. אז 400 שנה ו-4,500 שנה, סך הכל 4,900 שנה, כפי שזכרנו כבר, רם על כל מקבלים את הגויים, מוסיפים ד-1,900 עוד 240, אז אנחנו עוברים ל-ה-1,140. זה לא ה-1,000, אלא בעצם 1,140. זה הזמן שפחות או יותר הזכרנו שרבי יהודה לוי הגיע למצרים קצת שנתיים שלוש אחר כך, זה הזמן שמתארך לנו את הספר. ופירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש ועד נוח, זה איפה רואים, זה מעשרה דורות מאדם עד נוח, ואחרי כן גם עד שם ועבר ומהם עד אברהם, אחרי מצחק ויעקב ומשה עליו השלום, אישים אלה הוא לפי סדר ייחוסם הנמשך ללא הפסק, ואז פה הוא מתחיל גם להכניס את התזה שלו לגבי הסגולה, כי גרעין הפרי לאדם וכי סגולתו, את כל הנושא הזה של, יש פה איזשהו סגולה שהיא מופיעה ונמשכת בתוך עם ישראל. לכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, כמו שכתוב, היו עוד בנים ובנות, אבל למה הם לא נחשבים? כי הם לא היו קיים כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. זאת אומרת, יש לנו רצף, לא סתם רצף, אלא רצף של מה? של השנים, סביב הדמויות שהם נושאות את העניין האלוקי בעצמם, לכן נמנע העניין לפי האלוקיים לבד. עכשיו מה העניין? מה יש לנו בהיסטוריה הזו? כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, כלומר מה שמייחד את השלב הראשון היה של יחידי סגולה שהם בעלי העניין האלוקי, אבל הם יחידים לא קיבוציים, לא קהל, לא ציבור, לא עם, עד אשר הוליד יעקב י"ב שבטים שכולם היו ראויים לעניין האלוקי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, כלומר מאז ואילך יש שינוי בתהליך הופעת העניין האלוקי בעולם, אם עד אז העניין האלוקי הופיע על יחידים בתור יחידים, מיעקב אבינו מתחיל מהלך חדש שהוא הופעת העניין האלוקי על קיבוץ, על קבוצה, על קהל, על עם. ומאז נמנע המניין לפיהם. אז מונים אנחנו שנות הקדמונים לפי מה שנמסרנו עם תורת השואל על השלום, ויודעים מה למשל משה ועד היום הזה, אז יש לנו סך הכל את המניין לבריאת העולם. עכשיו, מה הוא בעצם רוצה לומר? זה שיש לנו סיפור אחיד אצל כולם, זה יוצר איזושהי תחושה שהסיפור הוא תקף. זה בעצם מה שאנחנו נראה פה בהמשך. מתחילים עם המניין, נעבור אחר כך לשפות, נעבור אחר כך לספירה העשרונית. כל הדברים האלה מראים על רצף של מסורת, של מעבר מתקופה לתקופה. פירוט כזה מרחיק ספק הרי הפן יש בזה כזב או קנוניה. דבר שכזה לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים בלא שהתבלבלו וגילו בהפסות קנוניתם. דרך כלל דוחים אנשים דברי מישים לפניהם ראשונה, מניין זה ומבקשים מהם להודות בו. על אחת כמה חלו ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרון ואורות ואין הכזב והבדות יכולים לחול בו. אומנם כן, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, כבר עשינו את החשבון הזה. אתם זוכרים שעשינו את החשבון שאברהם היה בן דור הפלגה? לא עשינו את החשבון. אם הייתם בשבוש פה, אז עשיתי אתכם את החשבון. שאברהם אבינו הרי נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. זה מכאן ולך תזכרו את זה, שאלו עצמי אם לא זכרתם קודם. זה איך אני הגעתי לחשבון הזה, בדיוק כי הסתכלתי שם בשמות והזה. ולפי חז"ל, דור הפלגה, כלומר מגדל בבל, דור הפלגה זה מגדל בבל, היה בשנת מותו של פלג, כי כתוב כי בימיו נפלגה הארץ, וקיים עלן שפלג חי סך הכל 230 שנה, אם אינני טועה, כיוון שהוא חי 230 שנה, אז זה די לא מוגדר להגיד בימיו. בסדר? שתראו לו מתי הייתה מהפכה הצרפתית, בין 1600-1830, לא זה אחר כך. אבל זה קצת טווח גדול מדי, 700-930. תגיד קצת יותר ספציפי, אתה יכול להגיד. אז מה אומרים חז"ל? לא בא כתוב לסתום, אלא מה? לפרש. ואם לא בא כתוב לסתום, זה כך מופיע בסדר עולם. לא בא כתוב לסתום, אלא לפרש, אז יש שני תאריכים מדויקים בשנת... בימיו של פלג. זה או שנת לידתו או שנת מותו. ואז האבן עזרא באמת מציע אולי זה היה שנת לידתו, ואז הוא היה, זה היה 101 שנה אחרי המבול, או שנת מותו, שזה דעת דברי סדר עולם, שזה היה בשנת 1996 לבריאת העולם, שאז אברהם אבינו היה בן 48. בסדר? רק לסבר לכם את האוזן, נוח מת בשנת 2006, כשאברהם אבינו היה בן נוח שנים. זה מאוד נוח לזכור את זה. כן? כי 2006, כי הוא נולד בשנת 1056, והוא חי 950 שנה נוח, אז הוא נפטר ב-2006. ואברהם היה בן 58, 10 שנים קודם לכן היה מגדל בבל, 1996, אברהם אבינו היה בן 48, ואבן עזרא מגייס אותו לעבודה בבניין מגדל בבל, כי הוא אומר, אם דעת חכמי סדר עולם נכונים, שהמגדל היה בשנת מותו של פלג, אז אברהם בין הבונים היה, זה לשונו של אבן עזרא. אברהם היה בין הבונים. כי אם שואלים אתכם מי עבד במגדל בבל בבניין, יש לכם שם אחד לפי אבן עזרא. אברהם, אבינו, אברהם בן תרח. בכל אופן, יש רצף, ואברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא קרוביו עמו, אף על פי שאתם יודעים, שדור הפלגה מה קרה שם, כי בימיו מה נפלגה הארץ. משם, ושם בלל השם שפת כל הארץ, אז השפות מתבלבלות, אבל שם ואברהם שמרו על, כן, שם, אברהם שמר על לשון עבר סבוע, אשר על כן נקרא בשם עברי. זה אחד הפירושים, אברהם העברי, משון עבר. יש פירושים נוספים, כפי שאתם יודעים. כל העולם בעבר אחד, והוא בעבר אחר, ועוד. וכשבא משה, סך הכל 400 שנה אחריו, אחרי מי? אברהם אבינו. זה אנחנו יודעים, כי יציאת מצרים זה בשנת 2448, זה 400 שנה אחרי שאברהם הוא עצמו בן מה? בן 100. זה הדברים פשוטים. כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ, כי חוכמת במצרים העתיקה זה כבר ידוע הכל. ובדור כזה הופיע למשה לפני פרעה, לפני חכמי מצרים, ולפני גם חכמי ישראל שהקימו לו, בדקו וחקרו, הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי דבר אלוהים בשר ודם. עכשיו תשימו לב מה שעושה פה רבי יהודה הלוי, הוא ממש ממקד את הלחץ על נקודה אחת. אמרתי לכם, הכל משתנה בעקבות מה? בעקבות האמונה במה? במסורת של ההתגלות. ואז הוא כל הזמן מופנה, ותשימו לב, הוא כל הזמן יאמר לנו שההתגלות היא לא פונקציה של סברה, היא פונקציה של אמפיריקה, שזה קרה. הייתה התגלות, אז אני מעדכן את כל המציאות לפי התפיסה הזו. אלמלא, אם זה היה תלוי במחשבות שלי, אם זה היה תלוי במה שבני אדם יוזמים, הרי האדם לא יכול ליזום את ההתגלות. ההתגלות היא יוזמה אלוקית, מתוך הבחירה החופשית של האל עצמו. ובזה הוא חופשי לבחור לעשות פתאום מה שבא לו, כי הוא יכול גם לצור עולם שבאמת בלי שהוא מתגלה לא היינו מעלים על הדעת שהוא מתגלה, כי הוא לא מה פתאום שכן כל זמן שלא ראינו כלום. אבל זה חודר לתוך החיים שלה. עכשיו זה בעצם יותר, זה מתנגד לאינטואיציות הראשוניות שלנו, מה פתאום שהיה להתעסק איתנו, מה פתאום שהמושלם האל בהגדרה האנושית רם על כל הוא ירד אלינו. זה באמת מופלא מאוד. אבל זה הבחירה שלו, זה מה שהוא רוצה לומר. ולכן הוא אומר, כל הזמן נגיד, זה לא היה נראה לנו מסברה, אבל זה קרה. לכן הוא אומר, בכלל, גם פה בני ישראל חקרו אותו, כי גם הם מה, היה בשבילה מה, קשה לקבל על את ההבנה שזה קורה. הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוהים בשר ודם. ועמדו בספיקם זה עד אשר ישמיעם מלוא דברו בעשרת הדיברות. אז זה שלא האמינו, זה לא היה, כי באמת זה הנקודת ארכימדס. לא ארכימדס, נקודת משה רבינו, בסדר? זה הנקודה שהכל מתחיל ממנה, כי כך נהגו בבני עמו לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבילות ההצטגנות אומנות דומה לה, אשר לא תעמוד על בניו, כי הם מטבע מזויף. ואילו העניין האלוקי הוא עובר את הביקורת, כזה ומזוקק, אשר בעת הבחינה יימצא ערך כל דינר שלו גדול כפלאי. ואיך יעלה על הדעת, כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה בעולם רק לשון עבר בלבד, היא אשר נפלגה בבבל רק בימי פלג. רק ב-1996 כל העסק הזה קרה. כן? כשאברהם כבר היה בן 48, זאת אומרת, סך הכל עברו 452 שנה מאז. וחומות אחדות יחסות יפת מאחרות אל שם ואחרות אל חם, כארצותם כך וככן, הייתכן הדבר כי נקבל לך היום דבר כזב, שיספר לנו אדם בנוגע לכסי אומות מפוזרמות דברי מהן ולשונותיהם, שעה שסיפורו נסב על תקופה פחותה ל-500 שנה? סימן שאלה. אז אמר הכוזר לדבר זה מן הנמנעות הוא, כי איך ייתכן, ולא בידינו כי תביעת מת, מחברים שנים ויסוד לחומות ידועות לפני 500 שנה, וכן לא ייתכן לספר כזבים מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפוזרמים כאון יחס לשון וכתב. הייתכן כי לא היו מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה, הלא ראינו גם, כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם בני עמו, כולם חקרו אותו, ולכן אי אפשר לפקפק בזה. אלה דברים מתכוונים לדעת חזקים ומיוסדים. אני חייב לומר שהיום מסובך יותר העסק הזה, שוב, כי אנחנו יודעים יותר, השאלות האלה של באמת איך זה מתיישב עם מסורות אחרות ועם עדויות היסטוריות אחרות, שאלה קצת יותר מורכבת. אני רציתי קצת להתקדם בספר, אבל אני אחר כך רוצה כן לחזור לשאלה הזאת שאמרתי שאני אדבר עליה, ופעם קודמת שהיינו פה ביחד לא דיברתי עליה, וזה הנושא של היחס שלנו בכלל, שני סוגיות שעולות, דת ומדע, דת והיסטוריה, ודברים שנוגעים למסורת ההתגלויות אצל אומות אחרות. אני רוצה קצת לעסוק בזה, אני רוצה בכל זאת להכיר לכם צורה יותר מסודרת את הדברים שכתב זה הרב קוק בספרו החדש ישן לנבוכי הדור. אתם יודעים שיצא לפני שנתיים ספר, לא יצא, התגלה שיש ספר שהוא כתב במקום מקביל למורה נבוכים, הוא נקרא לנבוכי הדור, ש צונזר קצת, כן יצא בעצם, הוא יצא בתור קובץ, אבל שם החלקים מן הצונזרות, החלקים העסיסיים שאנחנו נביא בפניכם. אני, לא אנחנו. אז תזכירו לי, בלי נדר בשבוע הבא לעשות את זה. טוב, מה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? עכשיו תשימו לב, הוא בעצם רוצה לאשש את הסיפור המקראי. מה הסיפור המקראי בעצם אומר? תשימו לב שהרמב״ם למשל, אתם רואים כמה שהוא עסוק בעניין הזה. כי לפי הסיפור של התורה, אדם הראשון היה לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא. יותר נכון, הקדוש ברוך הוא היה דיבור עם אדם הראשון. ואז השאלה היא איך האנושות מתפיסה מונותאיסטית מתגלגלת לתפיסה פולתאיסטית, ריבוי אלים, מונו אחד, פולי זה הרבה, ואיך אחר כך צריך להחזיר את זה חזרה למה לתפיסות עולם מונותאיסטיות. עכשיו תראו איך האנתרופולוגים מיישבים את הלוקושייה הזו. האנתרופולוגים אומרים באמת, האדם לא התחיל ממונותאיזם, אלא האדם התחיל מפולתאיזם, והוא מתקדם למונותאיזם, ואלה שהם עוד יותר מתקדמים, מתקדמים מהרבה לאחד, ומאחד כמובן ממשיכים לאפס. כבר אמר על זה בצדק רב מאוד שזה גרפים שונים. הגרף שמתחיל מריבוי לאחד הוא גרף שעולה, והגרף שיורד מאחד לאפס הוא גרף אין גרף כזה, זה לא המשך הגרף, אתם מבינים? זה לא המשך ההתקדמות אבל זה לא חשוב. זה לא מפריע להם לטעון את הטענה הזו. אבל ברור שלפי הסיפור של התורה, זה לא מתחיל מהרבה לאחד. זה מתחיל, קודם כל צריך להסביר איך מאחד זה הפך להיות מה? הרבה. וזה, לזה מקדיש הרמב״ם את כל, לא את כל. את החלק הראשון של הלכות עבודה זרה. נכון, נורא יפה הרמב״ם שבלכות עבודה זרה, כלומר, הוא מסביר איך הופיע עבודה זרה בעולם, כי צריך להסביר את זה. לפי תפיסות אחרות, אין צורך להסביר את זה, כי זה תופעה אנתרופולוגית ש, 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 שאנשים יש להם, כן, זה מרשים בכל העולם, בכל המקומות, אם אתם לא מסתכלים על זה, אז בסדר. אבל אם אתם גם מסתכלים על זה, ואני יצא לי שנה בקיץ לראות קצת דברים כאלה, כי אשתי הוזמנה ללמד עבודה סוציאלית בנושא של אלימות במשפחה בווייטנאם. אז יש דבר שנקרא אצלנו זכויות האישה, אז בזכות אשתי, אני גם כן הייתי שם. אז אחרי שסיימה ללמד, אז עשינו קצת טיול בווייטנאם, וגם הלכנו למקדשים הגדולים בקמבודיה. בקמבודיה יש שם ג'ונגלים יפים מאוד, אבל יש שם איזה ג'ונגל אחד שבו הג'ונגל כיסה את המקדשים של את המקדשים המקומיים שהם לא נרסו, פשוט, ואז מגיעים למקומות מקדשי ענק. עכשיו אחר כך מסתבר שאתה מסתגל למקדשים בג'ונגלים פה, מסתגלים בג'ונגלים בדרום אמריקה, זה יש שינוי השם, כן? זאת אומרת, זה לא, אבל ההשקעה במפגש בין שמיים וארץ, ואצלהם זה ממש ככה. פעם אחת הבנתי מה זה שער השמיים, בחוויה שלהם זה ממש קונקרטי, שאיזשהו חלק מהמקדש הוא שער השמיים, ששם בדיוק השמיים והרוחות שלה, זה בדיוק שם נמצאים. זאת אומרת, משהו נורא נורא מוחשי בחוויה של האנשים שם. הצליחו להעביר לי את זה, פתאום קלטתי כמה מתכוונים שער השמיים, ממש שער השמיים והארץ נושקים עדדי. זה החוויה מאוד נוכחת שלהם. אבל בכל המקומות אתה רואה, בכל העולם, זה מבנים די דומים, מאמצים כבירים מושקעים במפגש הזה שבין שמיים וארץ. אז האנתרופולוגים יסבירו את זה בצורה שיסבירו את זה. מריבוי, יש כאלה שיגידו שלא רוצים להתקדם לקראת האחדות. אתם יודעים שיש תפיסות עולם שעד היום יש ריבוי, איך זה נקרא? ההינדואיזם הוא פוליתאיסטי. לא הבודיזם, ההינדואיזם. יש להם ממש מגוון אפשרויות. זה מערכת לניתוב שיחות, לילה זה אחד, זה שתיים, ממש ככה. בכל אופן, אז הסיפור המקראי אותו דבר לגבי השפות. הסיפור המקראי הוא גם כן איזשהו פרבולה, נכון? כי מה לפי הסיפור של התורה, אז מתחילים מאדם אחד, ואז הופכים להיות מה? ריבוי של עמים. מתחילים מאמונה באל אחד, ואז מתחילים להיות עבודה זרה, עד שנולד עמודו של עולם. נכון? זה מה שהרמב״ם אומר, שאברהם אבינו הוא מייסד בחזרה את מה? יורדים מפרבולה, מגיעים לאברהם, ופה העסק מתחיל לעלות חזרה. כי מתחילים לבסס מחדש את האמונה באל אחד. אבל אותו הבעיה קיימת לגבי הסיפור הזה של העמים. גם פה יש בעיה קצת, כי גם לפי התפיסה האנתרופולוגית, אז זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. כי קודם כל השאלה אם כולנו, כל בני האדם, הם מוצאם מאיזשהו אדם ראשון. אתם מבינים מה... יש קוף ראשון. אבל ההומו סאפיינס הזה, שהתפתח מהקופים, ברוך השם, האם הוא כולנו בני קוף אחד אנחנו? זאת אומרת, זה, יש איזשהו אדם שהוא האב טיפוס הבסיסי? האם, עכשיו תראו, למשל, כל הרפואה המודרנית היא די מתבססת על זה שיש איזשהו דמיון מספיק חזק בין כל בני האדם כדי שנגיד שהם יכולים להשתמש באותם תרופות. כי המנגנונים נתפסים כאחידים. זאת אומרת, גם לפי התפיסה, כל תפיסה שהיא, יש איזשהו אדם, נכון, שהוא האבא המקורי, הוא האדם הראשון, כן? או שיש כמה אדם הראשון. מכמה גורילות הראשונות. או... זה ברור לכם השאלה הזו, היא שאלה. בכל אופן, מתחילים באחד, ואז מתפזרים לעמים רבים. בתפיסה האחרת יכולה להיות שבכל אזור ואזור, כן, וזו שאלה באמת, מה קדם למה? האם הגיאוגרפיה קדמה לשפה, או שפה קדמה לגיאוגרפיה? התפיסה הפשוטה תגיד שלמה אנשים ירושלמים ותל אביבים לא מדברים באותה צורה? מה מבחין בין 200 ל-200? או בין... מה מבחין? הגיאוגרפיה. זה לא שבעצם כולנו היינו... כולנו ממעתיים, פתאום מישהו, כולנו ירושלמים, רק ממילא בסיגיו לתל אביב. זה לא בדיוק ככה. אז ברור שהעסק הזה, לפי התפיסה האנתרופולוגית הגיאוגרפית הפשוטה, אנחנו מתחילים מגיאוגרפיה שיוצרת הבדלים מקום, יוצרים הבדלי שפה, והשפות מוסברות על פי הפיזור הגיאוגרפי. מה הסיפור המקראי? שהפיזור הגיאוגרפי הוא פונקציה של הפיזור של השפה, נכון? זה הסיפור, זה הוורד של מגדל בבל. שמה שיצר את ההיפרדות של השפות, של העמים, זה היפרדות השפות. זה הסיפור. עכשיו, או אופציה נוספת היא, שיש דגש יותר על השפה, על התרבות, על העולם הרוחני, מאשר על העולם הפיזי הגשמי. ההבדלים, רוצים להדגיש את ההבדלים של השפה, של הלשון, של התרבות, יותר מאשר את ההבדלים של הגיאוגרפיה. בכל אופן, מה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמויות הן ואין להן התחלה? אז הוא אומר, לא כן. אלה נתבעו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. ראה לדבר להיות כולן מורכבות שמות פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות יוצאים מוצאי הדיבור השונים. כלומר, יש איזשהו מבנה אחיד לשפה, שזה יוצר תפיסת עולם של מה? של אחידות של המין האנושי. עכשיו, אני לא יודע אם התזה הזו של רבי יהודה לוי עומדת. אתם יודעים, בימינו יש יהודי אחד שאנחנו לא אוהבים אותו, ממש לא, אבל הוא מחזק את התזה של אחידות שפה, וקוראים לו נועם חומסקי. שמעתם על הפרופסור? לא שמעתם. אז תדעו שאם אתם שומעים, ישר צריך להגיד משהו, אבל הוא אנטישמי ידוע, והוא פרו-פלסטיני גרוע, אבל ידוע מאוד בעניינים האלה. הוא בלשן, אחד מחשובי הבלשנים בעולם, נועם חומסקי, צ'ומסקי, שלא יהיה בהבנות. הוא לא גר בארץ, הוא צ'ומסקי. אילו היה בארץ, היה קוראים לו חומסקי, אבל כיוון שלא, אז הוא צ'ומסקי. והוא מאוד מאוד ידוע, והתזה שלו המרכזית היא על זה שהשפות כולם בנויות ממבנים בסיסיים מאוד מאוד ראשונים. לא מה שרבי יהודה לוי אומר, אבל תיאוריה מודרנית, והוא מדבר על כך שיש גיל קריטי ברכישת שפה, הוא מדבר על כך שיש מבנים אוניברסליים לשפה, ובעצם בתפיסה שלו יש אישוש נוסף לאחידות המוצא של המין האנושי. שבעצם שוב, זה לא משהו שקרה פה וקרה 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 פה וק קרב זה לזה ואמר או לא אמר, עד שמצאו מתורגם, כן? אלא יש משהו שהוא אחד. סבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, שמעת על אדם כזה? איני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר, כי הלשון אנושית קמה בדור מן הדורות, לפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. אז גם השפה היא מקבילה למסורת שלנו לגבי הופעת התרבויות. השמעת על אומה החולקת דבר השבוע ידוע לכולנו, התחיל ביום ראשון שלם ביום השבת, וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב? האם הייתה בזמן מזמן התחלה דבר בציבור או הסכמה כללית? כלומר, מה רוצה להגיד? מאיפה המקור לשבוע? מה? ששת ימים, ששת ימי הבריאה, ומה? והשבת. עכשיו, למה זה חשוב? תבינו, כל שאר הדרכים לספור זמן הן דרכים טבעיות. מה ברור טבעיות? הן פונקציה של תופעות טבע. כלומר, יום ולילה זה תופעת טבע. גם שנה, שנת חמה, היא תופעת טבע. גם חודש שהוא שנת ירח, שהוא מחזור ירח, היא תופעת טבע. נכון? אתם עד כן יודעים את הדבר הזה, אני משאר. נכון? זה שחילקו את זה ל-24, כי חלוקה 24 יותר נוחה מאשר חלוקה עשרונית, כי יש לה יותר גורמים משותפים, כך קוראים לזה, נכון? 24, 12 זה 2, 2 בריבוע כפול 3, או 2 בשלישית כפול 3, זה יותר מתחלק מאשר רק 2 ו-5 כגורמים עשרוניים לספירה העשרונית, שהספירה העשרונית יסודותיה בידינו, מנהג אבותינו בידינו, 10 אצבעות לי יש וכו'. אבל ברמה התיאורטית, 12 זה בהחלט הרבה יותר קל לחלק את זה לא רק לחצי ולחמישיות, שזה ממש לא לעניין, חצי וחמישית זה הכל מה שאפשר לחלק את זה. לעומת זאת 24 אפשר גם לחלק לרבעים, לשמיניות, לשלישים, זה הרבה יותר מעניין, וכמובן גם לחצאים כמו שצריך. רק לא לחמישיות, שואים, בסדר, לא נורא. חמישית, זה לא כל כך חלוקה טבעית, דרך אגב. מאוד לא פשוט לחלק דברים לחמישית, באמצעות מחוגה. אתם יודעים שאפשר לחלק דברים לשש באמצעות מחוגה? לא ניכנס לזה, בסדר? אבל זה באמת דורש מתמטיקה או אלגברה או גיאומטריה ברמה גבוהה, איך מחלקים דברים לחמש. באמצעות אמצעים טבעיים. לא פשוט. אי אפשר לשים חמש אצבעות, זה לא עובד ככה. ולא... אבל לשש, אתם יודעים שאפשר, נכון? עד כמה שאני זוכר. היא מחוגה, מחוגה. מעגל, אפשר לחלק אותו לכמה? לחצות כל דבר עוד פעם באמצע אתם יכולים, נכון? יודעים איך קוצים זווית לשניים. זכור לכם דברים כאלה. אבל את המעגל עצמו אפשר לחלק לשישה חלקים בלי בעיה כל כך. זוכרים או לא זוכרים?
זוכרים.
טוב, מי שזוכר, שיזכיר מי שלא זוכר. לוקחים את המחוגה ומסמנים על איזשהו מקום. טוב, שיהיה ככה. טוב, בכל אופן, אז מה התזה? התזה הוא שלשבוע אין שום מוצא בסיסי בטבע. מה פתאום שבע? זה ברור השאלה, מה פתאום שבע? אז זהו, זה שוב בעיה, אנחנו יודעים יותר מדי, נכון? מי שקרא את זה לא ידע שיש בכלל אומות שיש להם לא עובדים על בסיס של שבוע. אבל תראו, רוב העולם כן עובד על בסיס של שבוע. מה?
איפה יש לו?
במזרח אפשר למצוא את זה. כן, זה הכי מעניין בווייטנאם, זה הארץ שהכי אני השתובבתי בה בחופשיות עם כיפה, אין שם אנטישמיות. הם לא יודעים מה זה, הם לא יודעים שכדאי, שצריך להיות. מה, אנטישמיות בכלל אין שם. אנטי ישראליות יש, כי יש פלסטינאים, יש קומוניסטים, והם, אז, אבל זה לא באמת, זה לא עמוק. מצד שני יש בהם... אוקיי, אז הרעיון הוא שהשבע הוא מקורו במסורת המקראית של ששת ימי בראשית ושבת. זה הרעיון הבסיסי. ונכון שיש מקומות שזה לא כך, אני מסכים איתך. במציאות יש שבטים כאלה שזה לא כך, ואין ספק שככל שחדרו התורות המקראי, חדירת המקרא, ודאי זה השפיע. אבל בכל אופן, בחוויה שלו זה כיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב. האם הייתה בזה זמן התחלה דבר בציבור בהסכמה? דבר אשר כזה ייתכן להסכמה. אפשר באמת שיגיעו להסכמה כללית. איך זו ישרה רחוקה? יותר קרוב לראות סיבת דבר בהיות כל אנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר. וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אכן לזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית. הסכימו עליה כל בני אדם מן האזרח עד למערב. כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10? איזה טבע? אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה. ברור איזה טבע שעצה אותם בעשר. אין זאת כי מקובלת הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה, והאדם הראשון שהתחיל בה זה אדם הראשון.
הספירה הייתה
יוונית. מה?
הספירה הרומאית.
זה 12.
זה לא היה רחוק ממנו.
מה? לא, בסדר, אבל זה לא התקבל. עדיין הספירה הערבית, אנחנו יודעים שספירה העשרונית היא באה מהודו, דרך אנשי הערבים דווקא. זה אנחנו יודעים את ההיסטוריה הזה. אנחנו גם יודעים שהיו לוחות בינאריים של על בסיס 2 בסין העתיקה, שאתה לא יודע את זה. לא למדת משלר בכיתה ז' ח'. אלגברה.
זה היה בסיס 60, מסגרת 12-360 בבבל. והרומים דווקא יש X שזה 10, ו-5 לפתיעו כף יד B, ו-10 שזה ככה.
אבל יש להם גם 12 גם.
מספר דאזן, כאילו, זה לא משמעות רק הרבה אחר כך, אבל כשהעסקים
מורבים,
כל
העניין הזה,
אבל
דווקא ברומא
כן על בסיס 10.
הספרות הרומיות הן בהחלט על בסיס 10, גם 50, גם 100, גם 500, ברור שהספרות הן כך, אבל היה אחר כך באמת שימוש בבסיס 12, שוב, כפי שאמרתי, השיקול היה שיקול של נכות לחלוקה. המספר 60 ו-360, שוב, הוא מספר מאוד נוח לחלוקה, ולכן גם הם קיוו שהשנה תהיה 360. מה לעשות שקדוש ברוך הוא תמיד יש לו קצת, רואים שהוא עובד עם מחשב, תמיד למחשב בכלל, לבני אדם חשוב שזה יתאפס, שמשהו יתאפס. למחשב, מבחינתו, אין שום עניין שמשהו יתאפס, נכון? הוא יכול להיות עם פלוס או מינוס של יחידות, זה לא משנה לו, כי זה ברור לכם מה שאני אומר. למחשב זה ממש לא משנה, אם זה מספר עגול. אין מושג, כל המספרים, המספר העגול יותר עגול למחשב מאשר מספר לא עגול, נכון? אז הקדוש ברוך הוא כנראה עובד עם מחשבים, כי הוא 365, 29.
שנה של 10 חודשים עם 36 יום, ואז זה לא הלך להם בכלל, אבל הוא התחיל להוסיף עוד חודשיים ולהוריד ימים.
זה לא עובד, נכון? כי צריך לעבוד עם מחשב.
באוגוסט, בעצם ספטמבר ואוקטובר, שזה 7 ו-8,
ואוקטובה זה גם כן חשוב.
כן, אוקטובה זה 8, 7.
אוקיי. אבל תשימו לב, אני לא נכנס פה לכל הדקויות, כי ברור שאנחנו יכולים, זה לא חוכמה שאנחנו מבקרים את האינפורמציה המדעית כביכול שיש פה, זה לא חוכמה. אני אומר, לדעתי כל המאמצים האלה זה לאשש את המסורת. ואיך לא תחלש המנתחה מניין לבריאת העולם, די מה שסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים, לברור אלף אלפי שנים. עכשיו, תמיד הוא האזוטריקה זה הודו, אתם מבינים? זה המקום, נכון גם מלך הודו, זכור לכם מלך הודו, הסיפור על מלך הודו. הודו זה, למה לא אמריקה? כי עוד לא גילו את אמריקה. נכון? את המזרח כבר גילו, את המערב, עוד לא גילו. אנוכי בסוף מערב, אומר רבי יהודה לוי. ליבי במזרח ואנוכי סוף מערב, זהו זה. הם היו סוף מערב, לא ידעו שיש עוד יותר מערב מסוף מערב. אז הולכים מזרחה. דבר זה המחלוקת המנתי, אילו הייתה לאנשי הודו, במניין זה שאיתה מקובלת תוספר שסכים עליו כל עם, לא מחלוקת. דבר כזה לא איננו איתם. להפך, האומה מחזיקה מנעוי, אומה שאין המסורת ונצלה בירור עניין לעמיתו, ודברים על המניין מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות כשהם מכעיסים אותם, כשהם מכעיסים את תפילי אלוהים וחושבים תחבולותם, המועילים להם לדעתם. בזים לכל האמורים כי יש באדם כתביקות שמת האלוה, והם עצמם אין להם כי ספרים מועטים, שחיברו יחידים בני אדם. אשר אמין בהם רק משדעתו קלה הסרים שמדלתם ככתוב הסתגנים וקולים סטרחים של רבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית שגם הרמב״ם מזכיר אותו, בו הוזכרו שמותיהם של ינבושת וציגרית ודואנה, שדברי הספר היו לפני אדם הראשון. ינבושת שנאמר שם היה רבו של אדם הראשון, וחייצה באילם. קיצור, יש כל מיני מסורות לא מאוששות. ותשימו לב שבעצם זה לא מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו, עד כמה שטענתי אליך מהמון עבר מידת בני אדם שאצלם הסכמה דעה אחת, צדק לתשובתך, או מה תענה בדבר הפילוסופים, קדוש, 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 שהגיעו בחקירה או ילד מדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו הדעה בדבר נצחיות עלינו מקדמותו, והנצחות אלא אינה עניין עשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים כדבר שאין לו סוף. מה תעשה? מילא כל המסורות האולטרנטיביות, אתה צודק. אבל בסופו של דבר, שאלת השאלות זה מסורת לעומת מה? לעומת חוכמה. מדע זה התוצאה של החוכמה. מסורת לעומת חוכמה. מה עושים אז? אז אומר, אלא פילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל הם אנשים שלא קיבלו חוכמה דת בירושה. זאת אומרת, באמת הפילוסופים, יש להם התחלה חדשה. הם היו צריכים להמציא. הם היו צריכים להמציא כי לא היה להם, מסורת. שהרי הם יוונים, ויוון הוא בני יפת. איפה זה כתוב? הוא בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויובן, ומשך ותובל ותירס. מה? אשכנז, ריפת ותורגרמה הם לא בני יוון. זה בני יוון. לא זוכר. אז יוון ובני יפת יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושלים אדם ראשון, זאת אומרת החוכמה מוזג דיין אלוקי, עברה מאדם רק הזרוע של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז בפסקה, אולם לא תיפסק בחיר אנוש אלה. אבל היוונים הם לא במסורת העניין האלוקי. אשר להיוונים לא הגיע להם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות שנחמו בהם, כי אז הוא הותקה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלו מן הקסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסם מלכות האי ועוד, מיום עבור מלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד, עד היום זה נכון. זה דבר מרתק. היה פרק זמן של פסגת יוון, וגם בהיסטוריה הכללית עוסקים בשאלה הזאת, מה קרה שם שהם עברו ממיתולוגיה לפילוסופיה? יש מעבר מרתק בין השלב היווני כמיתולוגיה היוונית, ומתי המיתולוגיה הופכת ממיתולוגיה לאן, למה? פילוסופיה, שזה שני דיסציפלינות. דיסציפלינות זה דרכי התייחסות ולמידה ועבודה על דברים ומחקר של דברים מאוד שונות. מיתולוגיה, הסברים מיתולוגיים הם שונים מאוד מסברים פילוסופיים. וקורש משהו מרתק במעבר בין מיתולוגיה לבין פילוסופיה, ושאחת השאלות המרתקות בהיסטוריה של הפילוסופיה זה הולדת הפילוסופיה. מה קורה שם שמאפשר או מקדם את תופעת הפילוסופיה ובעצם את תעלמות המיתולוגיה. וכמובן לא מעט אנשים ישבו במובן הזה בין המעבר מתקופת הנבואה לתקופת החוכמה אצלנו. אתם יודעים שהיה לנו בית ראשון עם נביאים, בית שני התחיל עם שלושה נביאים, אבל מה קרה בסופו של דבר? נגנזה הנבואה, נכון? חגי, זכריה ומלכי עולים מן הגולה, אבל הם רק מאפשרים את זיהוי מקומו של המזבח ועוד כמה דברים קטנים, ובעצם בזה נחתם את הנבואה. ואז פורצת תקופת חז"ל, כאשר המילה החשובה היא לא זל אלא חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, שאנחנו עוברים מתקופה שבה יש מידע שמגיע מהאל לבני האדם, לתקופה שהמידע מגיע מבני האדם לבני האדם, והכל מתחיל מהחוכמה. במובן הזה, החוכמה מקבילה לפילוסופיה, וזה דרשות שמתאימות בעיקר לחנוכה, שרבי צדוק הכהן מלובדין עוסק בהקבלה הזאת בין חוכמת חז"ל לבין התורה שבעל פה בכלל, וחוכמת חז"ל, שזה נמצא בזיקה להופעת חוכמת יוון, שהיא הפילוסופיה, אם כי צריך לדעת, שבחנוכה כמובן אנחנו נאבקנו לא בחוכמת יוון אלא במיתולוגיית יוון, כי מה שהם ביקשו זה להקריב לפסלים, שזה לא חוכמה, זה לא פילוסופיה, זה כל כולו מיתולוגיה, נכון? אז צריך לדעת את זה, אנחנו בכל זאת מעלימים את העניין הזה. בכל אופן, זה השאלה שהוא פה שואל, מה תעשה עם החוכמה של היוונים? הוא אומר פה משהו ש... היוונים אין להם מסורת, ולכן הם צריכים לחשוב לבד. ובאמת הם התחילו לחשוב לבד, אבל גם זה לא נמשך, אין להם מסורת ולא נמשכת מסורת, כי מיום עבור המלכות לרומא, בעצם כל החוכמה עברה לרומא, והיוונים נשארו עם האוזו והבוזוקי. זאת אומרת, לא עם דברים שיש להם איזשהו משהו לתרום בצורה משמעותית רוחנית לעולם. אז אומר הכוזרי בצדק, אז מה? בסדר, יופי, שוי. אז לא היה להם מסורת. אבל הכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לך, אריסטו בחוכמתו. אבל אריסטו היה חכם, אז בוא תתייחס לגופו של עניין, ואל תתחיל לדבר איתי, יש להם מסורת, אין להם מסורת, מה הקדש שלך? מה נקודת המוצא שלך כל הזמן מסורת, מסורת, מסורת? אנחנו לא פה בכנר על הגג, שדרך אגב זה יעבור שלו, כן, מסורת, 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 אבל זה לא הנושא שלנו, ואנחנו גם כן עכשיו נעצור, אבל אנחנו נמשיך בנקודה הזו בלי נדר בשבוע הבא, כולל, תזכירו לי בבקשה את הסוגיה הזאת של הרב קוק בספר הזה שהזכרתי. שוי. שילוש לא דיברתי חלק שלוש אמרתי חלק לשניים
דיברתי גם לשש
על שש כי אתה יכול לחתוך את המעגל לשישה חלקים המעגל לא, המעגל אתה יכול אבל לא חלק שלוש, אתה בונה שש